עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, 93 FM, 92.8. יום חמישי היום, ג' בכסלב, תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם שעה כזאת של עניין משפחתי, לכבוד שבת קודש. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, פסח בגד בניהול הפקה, אני רחל פסטאג, כאן מאחורי המיקרופון. ומי ששמעה את התוכנית שלי אתמול, בטח שמעה את השיח שלי, גם בפתיח וגם עם הרבנית ימימה מזרחי, על העם שלנו המדהים, על אנשים מלאכים שמסתובבים בינינו, על חיילים צעירים שנופלים, ופתאום אנחנו מגלים מי הם היו. גבורה, איכויות, אכפתיות, מסירות, טוב לב והרבה הרבה אהבה. מצאתי איזה קטע שכתב אבי רץ לפני שבועיים או שלושה, הוא כתב את זה תחת הכותרת לפני מות קדושים אמור, וכך הוא כותב: סיפורי הגבורה המתגלים יום אחר יום מאז השבת השחורה מטלטלים את הנשמה ומסעירים את הנפש, עוצמות של מסירות נפש אדירה הרושמת עוד פרק הרואי בקורות גיבורי ישראל לדורותיהם. התמונות והפרצופים של הגיבורים והגיבורות, האזרחים והחיילים, מעוררי ההשראה הניבטות אלינו, חושפות את הפנים היפות והאצילות של הישראליות היפה, את עומק הערבות ההדדית המתגלה במלוא תפארתה, הודה והדרה במלחמה הזאת. לכל איש יש שם, ומאחורי כל תמונה של נופל יש סיפור של אלם חמודות, רגיש, מוכשר, על נערה טובת לב ומלאת חסד, על חברות אמת ועל רעות ללא מילים, אחרי מות קדושים. כשאני שומע את ההספדים על אישיותם המיוחדת של הנופלים, כששומעים את סיפורי הגבורה, כשנחשפים לגודל האישיות, אני שואל את עצמי, פעם אחר פעם, למה רק אחרי מות קדושים אמור? למה היינו צריכים שהם ימותו כדי לגלות איזה אנשים מיוחדים הם היו? הרי הם היו איתנו וחיו לצידנו כל השנים, עם אותם ערכים ואותן המידות, עם אותה המתיקות ואותה הגבורה, עם אותו החסד ואותה המסירות. אז למה רק אחרי מותם אנו רואים את הקדושה של קדושים אמור, ולא ראינו אותה עוד בחייהם? איך זה שלפני מותם היו כאלה מכל המחנות והציבורים שתיגו וכתלגו וכינו בכינויים והשמיצו ושנאו, ולא ראו את גבורתם ואצילותם, אהבת הארץ שלהם ונכונותם למסור את נפשם? למה רק אחרי מות קדושים אמור? למה אי אפשר גם לפני? הרבה חשבונות נפש, תובנות ומסקנות יעלו מתוך המלחמה הזאת. ואולי האחת המרכזיות והמשמעותיות שבהן צריכה להיות ללמד זכות ולראות טוב בכל אדם. לא לחכות לגלות את הקדושה שבו רק אחרי מות, אלא לראות אותה עוד בחייו, עוד לפני מות. כן, על הריסות הקונספציות הרבות שקרסו בשבת ההיא, תיבנה ותיכונן לעד הקונספציה שיהיה סוד וסוד הקיום היהודי והישראלי לדורותיו. אהבת ישראל ללא סייג, לימוד זכות על כל אדם והיכולת לראות את הקדושה גם לפני מות. ואנחנו שוב עם השיר המדהים הזה שנכתב ממש בשביל המלחמה הזאת, ינקי היל, מילות של נחמה.
האדמה צמאה עכשיו לגשם, ישטוף הכל, נשכח מה שהיה, העולם הזה רוצה רוצה קצת פשר, זמן להיגיון והבנה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. חדישה של סתיו נושבת, בתים שרופים לא מפחידים אותה. מאחורי ענה ניצבת קשת, מבטיחה של עוד מלחמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה. רוצים מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו. יד שמלטפת, דמעה אחת תוספת, כמו תרופה ישר לנשמה.
שלום, בוקר טוב למינדי שמרלינג, מדרשיית בית שושנה בתל אביב. מה שלומך, מינדי?
ברוך השם, מחכים לגאולה.
כן, כן.
מה שלומך?
יותר מתמיד, יותר מתמיד. כן.
יותר מתמיד, יותר אנשים מתמיד, יותר שומעים את זה מכל שכבות הציבור, מכל מקום, שאנשים מבינים.
שצריך
משיח.
כן, כן, את יודעת, כל הזמן אומרים, תדמיינו שיש תמונה הרבה יותר גדולה ממה שאתם רואים עכשיו, אבל אני רוצה כבר לראות את התמונה הגדולה הזאת, די כבר, את יודעת, כל כך, באמת, כל יום, כל מיני סיפורים ועוד סיפורי זוועה והחטופים והלב כבר לא מצליח להכיל. אני אומרת, איך כתבה השבוע חברה, כמה פעמים הלב עוד יכול להישבר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כבר רסיסים, זה כבר לא לב. אבל נכון. כן, אבל בעזרת השם, באמת בתפילה לביאת משיח. פרשת שבוע, פרשת תולדות, דברי איתנו על הפרשה.
הנה, אז פרשת תולדות, תראי, באמת לאורך כל התקופה הזו, הפרשות כל כך מלוות אותנו וכל כך נותנות לנו כוח, וממש מרגישים איך הפרשות הולכות איתנו לאורך כל הדרך. ואנחנו חיים עם אברהם אבינו ומקבלים את הכוחות, ושרה שעוברת כל כך הרבה ניסיונות, ואברהם אבינו 10 ניסיונות, ואנחנו מבינים שזה העם היהודי, זה אנחנו, לעבור את הניסיונות, ולקבל מכל ניסיון כוח, ולהבין שכל ניסיון מרים אותנו, ומביא אותנו למקום טוב יותר, שלא היינו מגיעים אליו בלעדי הניסיון הזה. זאת אומרת, זה גם לא ירידות לצורך עליות, זה פשוט העליות הן בדרך הזו.
כן.
רק צריך כל כך הרבה כוחות בשביל להגיע להתעלות.
כן, גם אני אומרת, זה קפיצות כל כך גדולות, זה מדרגות ענקיות, שאם את אומרת, איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת?
נכון, נכון, אז מה נותן לנו את הכוח?
נכון.
הייתי השבוע, ביום שישי, הייתי בכיכר החטופים, כמו שקוראים לה, כיכר המוזיאון בתל אביב, שמאוד קרובה אלינו, יושבים שם משפחות של החטופים, והרבה מאוד אנשים שמגיעים כדי לחזק ולדבר, והרבה מיצגים, והאמת שבכנות אמרו לי, אני לא, כשדיברו על זה ככה אמרו, לא יודעים איך הם יקבלו דברים של קדושה, תורה, מצוות, לא יודע, ככה הייתה, זאת הייתה האווירה, זה היה הדיבור, וביום שישי אמרתי, לא אכפת לי, אני הולכת, אני רוצה לחלק שם נרות שבת, כל כך קרוב הביתה, ראיתי שאני מסתדרת עם הבישולים, כי יום שישי כל כך קצר עכשיו,
כן.
אבל ראיתי שברוך השם הייתה ברכה, אמרתי, אני פשוט לוקחת שקית עם נרות, והיו לי גם חלות מהפרשת חלה שעשינו, בעיריית תל אביב לזכותם, ועשיתי את החלות, אמרתי, אני הולכת עם החלות והנרות, והשם יכוון. והגעתי לשם, באמת הייתה כיכר מלאה, עוד באמצע הייתה אזעקה ביום שישי, בצהריים, וכל הקהל התפזר בצורה מאוד, מאוד יפה. כן. משהו באוויר מרגיש אחר. כן. והמשפחות, מצד אחד, נקרא לב, באמת, אנשים יושבים ובוכים שם, בלי להכיר בכלל, פשוט בוכים מכאב, כי זה כואב, כי אנחנו עם אחד, והחיבור מורגש שם כל כך חזק. ומצד שני, האנשים, דווקא מהמשפחות, אומרים, אבל תהיו שמחים. תהיו שמחים בשבילם, זה ייתן לנו כוח. והלכתי עם הנרות בתוך רגע. הנרות נגמרו, אנשים כל כך רצו, ואמרו לי, ביקשו לדעת איך מברכים, ומה עושים, וכמובן שמנצלו את הזמן הזה לתפילה. והחיבורים האלה, וההבנה הזאת, שעם ישראל עכשיו כל כך צמא, דווקא לקשר לקדוש ברוך הוא. דווקא מהמקום הזה, אנחנו רואים כמה זה, כמו שאמרנו קודם, זה לא ירידה, זו העלייה, זו הדרך שלנו לעלות, רק שהיא כואבת. היא צריכה לכאוב, כי אנחנו עם אחד, אנחנו דבר אחד, וזה לא משנה אם מכירים או לא מכירים, זה חייב לכאוב לנו, כי הקדוש ברוך הוא רואה שזה כאב של כולנו, אז הוא גם ירפא אותו הרבה יותר מהר. אבל הרצון לקדושה קיים בצורה שאי אפשר בכלל להבין, ואני חושבת שזה התפקיד של כל אחת מאיתנו. כל אחת יכולה וצריכה לעשות עם זה משהו. היא כל אחת מכירה מישהי, כל אחת יש לה חברה או שכנה או מכרה מהעבר, שזה הזמן לדבר ולהגיד, כי אחת מהמשפחות של החטופים הבאתי לנרות והיא אמרה לי, אני לא מדליקה. אז אמרתי לה, אבל הזמן של הדלקת נרות זה זמן כל כך גדול שאפשר להתפלל, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות, אמרה לי, את יודעת מה? אז אני כן, אז תביא לי, אני רוצה להדליק.
כן, וואו.
וזה זמן שאנחנו צריכים לנצל אותו. ובפרשת תולדות, אנחנו רואים, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. ככה, הפרשה נקרא תולדות, והיא פותחת במילים, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז שואלים, מה זה תולדות? ומפרשים בשני מובנים, בלשון ילדים, כמובן, ודבר שני, מעשים טובים, שכך כתוב במדרש, עיקר תולדותיהם של צדיקים, תורה ומצוות. והתורה אומרת שבזכות מה היו ליצחק תולדות, תסעים ומעשים טובים, בזכות שאברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, אברהם אבינו נתן לו את הכוח גם לבנים וגם למעשים הטובים. שזה בעצם כוח שאברהם אבינו נתן לכל אחד מאיתנו, כי כולנו הבנים שלו.
כן.
ואצל יצחק, אחד הדברים שבולטים, שהוא היה הילד היהודי הראשון שנימול בגיל 8 ימים. וכתוב שביום היגמל זה רומז לברית, כי זה היי גימל זה בגימת היה 8, והי גימל מל, מל בגיל 8 ימים, אז כתוב ביום יגמל את יצחק, וכתוב שאברהם אבינו ביום הברית עשה משתה גדול, והזמין את כל גדולי הדור, שכולם יראו שילד יהודי נכנס בבריתו של, בברית כמו שהקדוש ברוך הוא רצה בגיל 8 ימים. אנחנו קוראים לזה היום בריתו של אברהם אבינו, כי אברהם אבינו הוא הראשון שעשה סעודת ברית גדולה והזמין את כולם. ובין כל מי שהגיע היה גם אוג מלך הבשן. המדרש אומר שאוג עמד שם וצחק על כולם. הוא אמר, מה אתם מתרגשים? אני יכול באצבע אחת למעוך אותו, את בנו יחידו של אברהם אבינו. ככה זלזל, עמד מלמעלה והסתכל ואמר, מה? ברגע אני מועך אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שתראה 1,000 וריבי רבבות יוצאים מבני בניו, ושסופך ליפול בידם. וזה הרגע הזה, שאוג מלך הבשן עומד שם ואומר, מי אתם בכלל, מה אתם, אני יכול ברגע למחות תחת כל אברהם אבינו ותינוק אחד קטן שיש לו, מול עולם שלם. וזה מייצג אותנו. כי יום הברית, היום שבו הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נוצר. ואז כל העולם עומד סביבנו ואומר, אנחנו הרבה יותר ממכם, מי אתם בכלל? ועל זה אנחנו יודעים שאחד היה אברהם, שאברהם אבינו הוא היה בעבר אחד של העולם, אחד, בן אדם אחד, מול עולם שלם שימין בעבודה זרה. איזה סיכוי יש לבן אדם אחד? מה בן אדם אחד יכול בכלל לעשות? ובכל זאת אברהם אבינו, הוא לא נרתע, והוא הפיץ את האמונה בקדוש ברוך הוא, והצליח והפך את כל העולם להיות עולם אחר לגמרי. ואברהם אבינו, קיבל לכן את ההבטחה מהקדוש ברוך הוא, ש1,000 וריבי רבבות ימשיכו, ושסופו ליפול בידיו, סופו של אוג מלך הבשן ליפול בידי בניו. וזה המסר שאברהם אבינו מעביר ליצחק, ובכוח הזה יצחק זוכה לתולדות. וזה גם בשבילנו, וזה כל כך חזק היום,
זה
כל
מסר,
כך
וואו.
חשוב שנזכור, שאנחנו עומדים מול עולם שהרג עובר בו, ועכשיו לא צריך להתבונן הרבה כדי לראות את זה, אנחנו רואים את זה בגלוי בצורה הכי קשה שיכולה להיות. והעולם נראה מאיים, לא פחות מאוג מלך הבשן שעומד מול ילד קטן, כשרק חושבים, כל החזיתות, כל הכיוונים, תימן, מאיפה הם באו, מי הם בכלל, מה קשור? אנחנו מכל הכיוונים מקבלים את זה, ולא מבינים מה קורה. אבל אנחנו צריכים לזכור שמעשה אבות סימן לבנים, והכוח של אברהם אבינו עובר אלינו, ויש לנו כוח לדעת שסופם ליפול בידינו, בתנאי שאנחנו נהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, ולזכור את מה שאחר כך אנחנו רואים בהמשך הפרשה, שנולדים התאומים שכל כך חיכו להם, יעקב ועשיו, וכתוב, ולאום מלאום יאמץ, זה כמו נדנדה, שאחד למעלה, השני באופן אוטומטי יורד למטה, אי אפשר ששניהם יהיו למעלה, וזה כל כך חשוב שנזכור, שכשאנחנו למעלה, ומה זה אומר למעלה, כשאנחנו מפושרים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו ממלאים את הרצון שלו, כשאנחנו עושים את מה שצריך, באופן אוטומטי הם יורדים למטה, ואני רק אגיד משהו, אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אבל משהו שממש... הטריד אותי, כי דיברו בפרשה האחרונה, בפרשת חיי ישראל, על זה שישמעאל חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה בגיל צעיר יחסי. אמרתי, אז איך הבנים שלו ככה עושים לנו? אז אם הוא חזר בתשובה כל כך מוקדם, וגם הייתה לי פה שיחה עם איזה שכנה, והיא אמרת לי, תראי, אנחנו קלקלנו אותם, כי הם ישמעאל, לא כתוב ישמעאל שונא ליעקב, כתוב עשיו שונא ליעקב. ואמרתי לה, לא, זה לא אנחנו קלקלנו אותם, הם שונאים אותנו. אבל היה לי חסר כאילו חלק בפאזל. ובדיוק בשבת, בעלי קרא מתוך שיחה של הרבי, שהוא מצטט מאבן עזרא, שהוא אומר שרוב הערבים שחיים בארץ ובסביבותיה, הם לא בני ישמעאל. הם עשיו, ועשיו שונא ליעקב.
וואו.
ולכן, כן, וצריך לדעת את זה, כי באמת זה באיזשהו מקום צרם, אמרתי, איך יכול להיות? אבל זה לא ישמעאל, זה עשיו, והם שונאים אותנו, ואנחנו צריכים לדעת, שלאום מלאום יאמץ, התפקיד שלנו זה לעלות למעלה, כמה שנתרומם יותר, כמה שנתחבר יותר לקדוש ברוך הוא, כמה שנקיים יותר את ה... וכל אחד בתפקיד שלו במערכה, והתפקיד שלנו זה לעשות כמה שיותר, ובאופן אוטומטי זה מוריד אותם. נעלה יותר, הם ירדו יותר, עד שכמו שהתחלנו, עד שמשיח יבוא ויגאל אותנו, ואז נזכה לברר את כל הניסוצות, אז יגיע הרגע שגם אשתיו יתברר, אבל עד אז אנחנו צריכים פשוט להתרומם בכוח, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, ולזכור, כמו שאחד היה אברהם, ועמד מול כולם, ככה כל אחד מאיתנו, גם אם הוא מרגיש אחד מול כל מה שקורה פה, יש לנו כוח, אנחנו יכולים...
לכל אחד ואחת, לכל אחד ואחת. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אני במקום הקטן שלי, מה אני כבר יכולה לעשות? עוד פרק תהילים שלך יכול להפוך עולמות. ואת זה חשוב לזכור. כל מעשה קטן יכול להכריע את הכף. וואו,
נכון,
כן,
נכון.
והלוואי, הלוואי שכבר נתבשר באמת בקרוב בבשורות טובות, אמן, מינדי שמרלינג מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רחל ושבת שלום.
תודה ושבת שלום. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לחווי ארנפלד, שהיא גם חברה, חשוב להגיד, מנהלת שותפה בהתנדבות ארגון נווה למען משפחות שכולות. שלום חווי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז באמת הייתה לנו הזכות לדבר כאן לא פעם ולא פעמיים על ארגון נווה, אותו ארגון למען משפחות שכולות, ליל הסדר, הכיסא הריק ופרויקט של האבנים ככה ביום הזיכרון והרבה פרויקטים מדהימים, אבל אני חושבת שבאמת הפרויקט הזה, וואו, זכיתי להיות שותפה קטנטנה לו רק ביום שלישי האחרון כשליווינו בן עיר שלנו את החייל אירועי למנוחת עולמים, וזה באמת היה מדהים. אז בואי ספרי לנו, שתפי אותנו את המאזינים שעדיין לא מכירים. מיזם מלווים בלוויות, מהו המיזם הזה?
אז המיזם מלווים בלוויות, המטרה שלו בעצם להיות לתמיכה למעגל השני שמגיעים בעצם ללוויות המאוד קשות שאנחנו בימים האלו כולנו מתמודדים, ובעצם המחשבה שקודם כל אנחנו כבר מגיעים עייפים ועצובים, וכל לוויה היא קשה בפני עצמה, בכל מצב, בכל שלב, לאבד אנשים, אבל אנחנו עכשיו בתקופה עוד יותר קשה, והנחת היסוד של המשפחה, של החלל, יש את הגרעין שבאמת מלווה אותם, הסביבה הטבעית, המשפחה, החברים בדרך כלל, אבל האנשים שמגיעים ללוויה הזאת, ניסו להיות שם רגע למשהו של עידוד, תמיכה, באופן יותר מאורגן ומסודר. זאת אומרת, ממש אנחנו, המתנדבים שלנו עומדים להקשיב, לחבק למי שמתאים, להגיש בקבוק מים,
טישו,
את דתי התפילה, הכנו את הקדיש בנוסח המתאים גם למשפחה, ופשוט להיות שם.
ואגב, כיפות, גם כיפות, ויש לזה ממש ביקוש. אנשים עוברים אחד אחד.
הכיפות, לא חשבנו על זה, זה הגיע מהמתנדבים הלא דתיים שלנו, שפשוט אמרו לנו, תקשיבו, אנשים מבקשים כיפות.
וואו.
אמרתי, טוב, אם זה מה שקורה, והם מבקשים, אני אגיד לא.
ברור.
ואנחנו ממש רואים באמת, זה פשוט מרגש, יש דברים שעד שאתה לא עומד ועושה בעצמך, אתה לא מבין מה העוצמה שלו.
נכון.
וזה נראה כאילו, אוקיי, אתם הולכים, נותנים מים, מי ישמע, אבל רגעים כל כך קשים, שאנחנו הולכים ונמצאים בעצב מאוד גדול, לפעמים אפילו שמישהו ניגש ומגיש, אם זה למלווים, אם זה לכוחות הביטחון, אם זה לאנשים שמגיעים, זה רגע של איזושהי תשומת לב ויחס שנותנת את הכוח.
את יודעת, השנייה, אפילו השנייה הזאת, שעמדה לידי אישה בוכייה, שאני מניחה שהיא לא מהמעגל הקרוב, כי היא לא עמדה מאוד קרוב, כנראה תושבת העיר, אולי כן עם איזושהי היכרות של המשפחה, והיא התייפכה, והרגע הזה שבו אני מביאה לה, שמה לה יד על הכתף, מביאה לה טישו, או שעמד לידי יהודי מבוגר, וכנראה הוא פתאום לא הרגיש טוב, הוא לא היה מסוגל אפילו לפתוח את הבקבוק, ופתחתי לו את הבקבוק מים, ומזגתי לו לקוס, וסידרתי שיוכל לשבת. הרגעים האלה, הם בעצם הופכים להיות כל כך, וכמו שאת אומרת, זה לא המעגל הקרוב, זה המעגל שמסביב, כל כך הרבה אנשים שבאמת כואבים ובוכים, וזה זקוק רק ליד, וזה זקוק רק למים, וזה רוצה את הכיפה, והוא רוצה כן את המדבקה, והוא רוצה כן להגיד את הכמה פרקי תהילים. זה רגעים כל כך משמעותיים.
כן, והמטרה של העמותה שלנו זה תמיכה וסיוע נפשי למשפחות שכולות, אנחנו עושים את זה כבר 20 שנה. כמובן שאנחנו כרגע בפני כמות מטורפת, לא נתפסת, אנחנו לא מצליחים לתפוס את זה, כי נראה לי שאם באמת נבין את זה, אנחנו לא נוכל להמשיך לתפקד. ואנחנו בימים האלו גם מקימים קבוצות תמיכה ומפגשים וכל המערך סיוע נפשי שהמשפחות האלה יצטרכו, ואנחנו קוראים לזה ביום השמיני. אנחנו שם אחרי שעם ישראל כולם נמצאים בשבעה, ואולי גם עד ה-30 ויכול להיות שחודש חודשיים אחרי, אבל טבע העולם בצדק, כי זה מה שקורה לכולנו, בסוף כל אחד חוזר לבית שלו, למשפחה שלו, למינוס בבית, לילדים, לבעיות רפואיות, לצרות רגילות. איך אומרים בימינו, אנחנו אומרים, הלוואי וזה יהיה הבעיות שלנו. הפקקים בדרך, כמו שאומרים.
אני היום שמחתי מאוד, שמחתי מאוד להיות בפקק בדרך בבוקר, כי אמרתי לעצמי, זה כן אומר שאנחנו בכל זאת, קשה להגיד שגרה, אבל שאנשים כן חוזרים ללימודים ולעבודה, ובסך הכל אנחנו חייבים לשמור כאן כן על איזושהי יציבות, וזה פעם ראשונה שהרגשתי שמחה על פקקים בבוקר.
אז לשמוח על פקקים בבוקר זה בעצם פרדוקס, כי כאילו נכון, פעם היית אומר, אני קם נכון. בבוקר, יש פקקים, כאילו איזה סיוט.
נכון.
שם אנחנו מבינים שפקקים בבוקר זה חיים, נכון. וכמו בבית שהבית מתלכלך,
נכון.
ואת יכולה לתקן ולהגיד אימא לב, ואת יכולה להגיד, ברוך השם, מישהו פה מלכלך את הבית, כמה חיכינו להם.
זה כמו אותו אבא, שאני לא זוכרת את שמו, שהבן שלו חטוף בעזה, והוא מספר על ילד היפראקטיבי שלו, יושב רגע במנוחה והופך את הבית, עכשיו הוא נמצא באיזשהו חדר במלון, והוא אומר, הסדר הזה, שם במלון, מטריף אותו, הוא רוצה שכבר מישהו ייכנס ויעשה לו בלגן בחדר. את מבינה, אנחנו, כן, כן, כן.
מה שבאמת חשוב לנו במיזם הזה, שיש לנו מתנדבים מכל קשת החברה הישראלית.
שזה מדהים, באמת.
מגיעים חרדיות ודתיות וחילוניות ומסורתיות, ובעיקר נשים. ופשוט באות ונמצאות שם יום אחרי יום, כל פעם בלוויה, כי בלוויות זה לא משהו שהוא מתוכנן מראש, בניגוד לדברים שמחים. פשוט חיילות שמתייצבות ועומדות ונמצאות באיזשהו מסר לעם ישראל.
כן, הייתה איתי חנה יהב, שאני מניחה, היא כן הייתה נראית לי מישהי מאוד רוחנית, ואולי כן בדרכה שומרת תורה ומצוות, אבל לתת, אנחנו שופטים על פי הלבוש, אבל היא הייתה שם עם כל הנשמה, ועוד היא כל כך קיוותה שהיא עוד תספיק, אני הייתי מותשת לגמרי אחרי הלוויה, לא יכולתי לחשוב על עוד משהו חוץ מאשר להגיע הביתה, אבל היא עוד חשבה שאולי היא תצליח להספיק ללוויה נוספת, השעה היא תחרה והיא לא הספיקה, אבל ראיתי אותה בעשייה כזאת מטורפת ומכל הלב, והיא גם הבנתי הולכת אחרי, כמו שאת אומרת, במהלך השבעה וביום השמיני, באמת אנשים עם עשייה, עם לב כזה גדול.
כן.
מדהים.
כן, והמטרה שלנו באמת לתת כוח לעם ישראל, גם ברגעים הקשים, כביכול הכי הכי הכי. ואנחנו שם בשביל המשפחות שבעצם, רוב העם רוצה להכין קרחים לחיילים וארוחות לנשות מילואים ולהגיד תהילים שזה חשוב, אבל אנחנו שם נמצאים באזורים של התקווה לצד הכאב.
כן.
ואנחנו שם ללוות המשפחות לאורך זמן, לתת את התמיכה הנפשית כדי לעזור להם לחזור לתפקוד במשפחה האישי, המשפחתי, התעסוקתי. והמותה שלנו תמשיך להיות וללוות ולתמוך.
וואו.
כי אנחנו עם נצח, כולנו מבינים, ואנחנו מכירים לא מעט משפחות, ואת הייתי איתי גם בשבעה של
משפחת
של
מרק,
משפחה,
כן.
של משפחת מרק, ואנחנו מבינים שאנחנו מיאל. עם נצח, נכון. ואנחנו נמשיך להיות שמה.
אז בואי חבי, אולי
שיגידו די לצרותינו.
אמן, אמן, אמן. ומשהו קצת טכני, אם יש נשים ששומעות אותנו ורוצות להצטרף למיזם, בצורה כזו, בצורה אחרת, אולי איזשהו מספר טלפון או דרך התקשרות איתכם.
כן, אז קודם כל, ארגון נאזה באתר, שזה באמת כל הדרכים להיות איתנו בקשר, גם המשפחות השכולות, אם אנחנו מזמינים לפנות אלינו. המיקוד שלנו בתמיכה וסיוע נפשי, וגם יש טלפון למי שבאמת יכולה להצטרף, אנחנו עדיין זקוקים למתנדבים ומתנדבות, לאייש את הלוויות מכל הארץ, בעיקר בקצוות, בצפון ובדרום חסר לנו, וחסר בכל הארץ, והמספר זה 0528-293-228. הרכזת המיזם הזה, עוד פעם אני חוזרת,
כן,
0528-293-228, אנחנו באמת מקווים שישארו לנו הרגזים האלו,
הלוואי,
פשוט שלא משתמת, שלא צריך עוד מתנדבים, יש לנו מספיק מה לשקם ולתמוך, ושבאמת שהזכויות האלו יעמדו לבית, לעילוי נשמות הנרצחים, להחלמת הפצועים, ולחזרת השבועים בריאים ושלמים, ולחזרה אמן. של החיילים שלנו שלמים ובריאים,
בגופם
ובנפשם.
אמן.
ובאמת, השם. שנחזור להתלונן על פקקים, באמת.
אמן.
באמת, זה
כן, אמן.
שיהיה בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
המיזם הזה הוא מיזם של עם ישראל, זה לא שלי, זה של עם ישראל שעומד ועושה את כל הטוב והאור הזה.
מדהים, פשוט מדהים. חווי ארנפלד, מנהלת שותפה בהתנדבות ארגון נאווה למען משפחות שכולות, תודה רבה על הדברים האלה, בשורות טובות. האזעקות מלחיצות אותנו, כן, מלחיצות, קל וחומר שאת הילדים שלנו. שלום, בוקר טוב לנעמה צובל, מדריכת הורים וילדים ויועצת שינה, מה שלומך נעמה?
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר אור, ברוך השם. אני רוצה לדבר איתך היום על אותם ילדים שנבלים. הם נבלים מהאזעקות, הם נבלים מהבומים. זה סוג של, אם אפשר לקרוא לזה כך, רעשים חדשים. רעשים שאולי לא הורגלנו אליהם ביום-יום. עכשיו, הם גם שומעים וקצת קולטים וקצת רואים וקצת, והם מבינים שזה שיש עכשיו אזעקה, זה לא כי עוד רגע שבת נכנסת, או כי מישהו החליט לעשות מסיבה. הם כבר מבינים את המשמעות. עכשיו, סיפרה לי בדיוק יעל על איזה ילד בשכן, בן 9, שבכל פעם שהוא שומע את הבומים האלה, והבומים האלה, בואי, הם באמת מפחידים. הוא ממש, הוא קופץ מהמקום. אימאלה, אימאלה, מה זה? עכשיו, אני רוצה לספר לך יותר מזה, שאני השבוע הייתי בלוויה, ובמהלך הלוויה עצובה של בן חייל שנפל, בן העיר שלי, רעננה, והיה באמצע, נפתחו ארובות השמיים, גשם אז ניתח ארצה, והיו רעמים מאוד חזקים. לא היה מישהו בקהל, והיו שם אלפי אנשים, שלא קפץ. מהרעם. עכשיו, אתם רואים גשם, אתם יודעים שזה רעם. יותר מזה, את יודעת, בסוף של לוויות צבאיות, יש תמיד את היריות האלה ש... עכשיו, את יודעת שזה הולך לקרות כי הם אומרים, ויש יריות ואת קופצת. ואז יש מתח שני, ושוב את, ואת יודעת שזה הולך לקרות, ואת קופצת. משהו שם מפחיד, ואולי בצדק. אז מה אנחנו עושים עם זה? אני שנייה אחת לפני שאני זה, אני רואה גם שיעל באמת כתבה פה את הסיפור הזה, והיא עוד מספרת פה משהו יותר מזה, שיש לפעמים ילדים שהם צוחקים על הילדים האלה שמפחדים, שלא נותנים בכלל מקום לפחד שלהם, אז זה הופך את זה להרבה יותר גרוע.
נכון, אז באמת ילד, הרבה נקודות חשובות, אני אעשה רגע סדר.
כן.
אני רוצה להתחיל רגע מהרקע, יש הבדל בין פחד וחרדה. חרדה זה משהו שילדים וגם מבוגרים כמובן מפחדים כל הזמן שמא יקרה. ואפילו דברים שלא יכולים לקרות או שאולי קרו פעם. פחד זה משהו שהוא ממש נכון לעכשיו, מישהו מפחד ממשהו. אזעקות, טילים, שזה פחד שהוא גם מאוד הגיוני ומאוד רציונלי וקורה עכשיו. ולכן זה גם מאוד מפחיד. וזה מפחיד גם מבוגרים, וזה מפחיד גם ילדים, אז דיברתי הרבה, ואני יכולה גם להתעכב הרבה על איך לתווך את כל הדברים האלה, אני רוצה גם להשאיר מקום לילד, להתחיל בילד עם הפחד, ואז לפי הזמן תגידי לי, העניין הוא כזה, אני קודם כל, הילד מפחד, הוא בצדק, אני רוצה רגע להתחיל ממה, והילדים אולי יצחקו לה, ואני רוצה רגע להתחיל ממה לא, מה אני ממליצה לא לעשות, לא להגיד זה רק הזקה, אין לך מה לפחד, או הילדים האלה הם מקנים בך, או אל תתפחס אליהם. כי אלה דברים שהם לא הסתרו לאותו ילד את הבעיה, אותו ילד כרגע מהעיניים שלו נמצא בבעיה, שתי בעיות של ילדים, ואת מדברת על גיל 9, שזה תחילת גיל ההתבגרות, זה שתי בעיות מאוד מאוד רציניות. אחת, הוא מפחד ממשהו מפחיד שקורה עכשיו, שגם ידוע לו בגילו כבר טיפה יותר מידע אולי, והוא גם יודע שאולי זה ייקח זמן. אני לא ממעיטה בערכם של מבצעים אחרים, אבל כשזה היה שבוע, היה אפשר יותר בקלות לעבור הלאה. כרגע יודעים שזה ייקח זמן, זה קשה ומפחיד. עוד משהו שהוא מתמודד איתו, עניינים חברתיים. בגיל 9, העניין החברתי, ילדים יצחקו עליי או ילדים לא יבינו אותי, זה משהו מאוד קשה בחוויה של ילד, ו... אני אפילו ארחיק ואומר שאם שאלו אנשים מבוגרים שחוו חוויות לא טובות כילדים בחברה ונשאר איתם המון שנים. ולכן זה לא משהו שאפשר לבטל אותו ולהגיד הם לא מבינים, הם רק ילדים, תתעלם מהם, כי אי אפשר להתעלם לא מהפחד ולא מהילדים. ולכן מה שאפשר כן לעשות עם הפחד של אותו ילד, כמובן שבמקביל לתיווך של כל המצב ומה עושים ומתי ומה זה אומר, בתיווך מותאם גיל, שזה כבר משתנה לפי הגיל, לפי הילד, לפי היכולת שלו להכיל ולפי היכולת של המשפחה להסביר. פה, אני צריך לעשות עבודה בבית. העבודה בבית היא קודם כל על הביטחון שלו, ולהסביר לו על הפחד, להסביר לו גם על פחד של אנשים מבוגרים, אפשר גם להגיד לו את זה, לתת, קודם כל לשקף לו מה הוא מרגיש, אתה מפחד, זה לא נעים, בכל פעם כשיש הזקה צריך לרדת למקלט או לרוץ לחדר הביטחון, זה מלחיץ, אולי קצת לעבוד איתו על העניין של נגיד הרעש של ההזקה, אם יש ממד בבית והוא נכנס פנימה, אז הרעש לא נעים. אני אומרת, ילדים קטנים גם אפשר קצת להכניס, תמיד טוב להכניס טיפה הומור ולהגיד, אם הרעש של ההזקה היה הרעש של שיר שאתה מאוד אוהב, כנראה כולם היו רוקדים, הם לא היו נכנסים לממד. זאת המטרה של הרעש הלא נעים, להבחין טיפה את הרעש המפחיד ללא נעים, למה הוא אומר, ואז בממד אנחנו בטוחים, לעשות איתו עבודה על מה קורה עם הרעש וכל הדבר הזה. בנוסף, צריך רגע לעבוד על מה קורה כשזה מול חברים. ומול חברים גם, חשוב שיהיה לו מאוד את הביטחון. חשוב שהוא יבין שיכול מאוד להיות שהתמודדות של ילדים אחרים היא לצחוק על זה. כי כנראה שגם הם אולי מפחדים. ושאי אפשר לשלוט על המעשים של מישהו אחר, אבל אם נגיד הייתי הולכת איתך ברחוב ומישהו היה צוחק עליי, היית חושב שאני לא בסדר? או הבן אדם השני? זאת אומרת, קצת רגע להבין איתו מה קורה שם כשהם צוחקים, להבין ממה הוא מפחד ומה בדיוק מפריע לו, ומה הוא יכול לעשות כשהם, מה לענות להם כשהם צוחקים. להכין אותו עם איזה שהן תשובות שגם ישדרו איזה שהוא ביטחון, של אני יודע מה אני צריך לעשות, אני מפחד, או משהו שקצת לעמוד מולם בדבר הזה, וגם רגשית לעמוד מולם, ולהבין שזה משהו שלא קשור אליו, הוא לא אמור לא לפחד, ומה כן יעזור לו להתגבר. עכשיו, הדבר שעוד אפשר לעשות, אבל קשה לדעת מי יפתף פעולה, וכן לדבר עם נגיד מורה, בבית ספר, אם יש לה את הכלים לעשות איזשהו ממש שיעורים שמוכוונים לאיך להכין ילדים אחרים, איך לא לצחוק, מה זה אומר שצוחקים על ילדים אחרים, אפשר לעשות כאלה סדנאות. אני יכולה אפילו לספר שבאופן אישי היה איזשהו עניין לפני כשנה בשכבה של הבת שלי וילדים שצחקו או משהו, אבל יזמתי איזושהי סדנה להורים וילדים לדבר על הדבר הזה של איך לראות ילדים אחרים, ומה זה אומר, עם איזה סיפורים ודברים שבאמת גרמו להם להתחבר לדבר הזה. כן. ולפעמים ילדים הם פשוט לא יודעים, הם לא ילדים שיש בהם איזשהו רוע, הם לא יודעים, או שהם ככה מבטאים את הפחד.
הם לא מבינים גם, הם לא מבינים את ההשלכה, זה נדמה להם באותו רגע בדיחה.
הם לא מבינים, הם לא יכול להבין איך, גם כשאותו ילד יהיה מבוגר ועוד ישפיע עליו, זה לא אותו יכולת שלהם להבין, והם צריכים מבוגר. שיבוא ויסביר להם מהן ההשלכות.
ואני אומרת, אם המורה לא מצליחה להסביר את זה, אז הנה, תזמינו את נעמה צובל, היא תגיד לכם בדיוק איך לעשות את זה.
למשל, ואני גם עושה את זה באמת בהתנדבות, מאז פנו אליי לא מעט, מאז פרסמתי, כי זה באמת משהו שאני באמת חושבת שהוא חשוב, וגם הורים, גם זה משהו שלפעמים צריך לפנות לאיזשהו הורה ולהגיד, אני מתקשרת, כי אני רוצה לבוא עם איזשהו קושי, הילד שלך הוא נהדר, הוא מקסים, ואני יודעת שהוא לא מתכוון לפגוע, יש סיטואציה, הסיטואציה היא שהוא צוחק על הילד שלי, ואני רוצה גם להבין, גם הילד שצוחק על, אם עכשיו היו אפילו מתקשרים אליי, ואומרים לי, הילדה שלך צוחקת על ילד אחר. אני רוצה רגע להבין, אני צריכה רגע לעשות חושבים בבית, מה קורה לילדה, ומאיפה באה ההתנהגות הזאת, היה איזה שינוי בבית, היה, ולא רק להגיד לה, את לא מתנהגת, זה היה שינוי בבית, חוץ מהמלחמה שהיא חתיכת שינוי, היא מפחדת, איך היא מתמודדת, איך אנחנו מתמודדים, צריך להבין גם הילדים האלה שצוחקים על, שכאילו הדבר הראשון זה לבוא ולחוס עליהם, לא.
גם הם בהתמודדות, כן, מה עובר עליהם.
גם הם ילדים בני 9 שצוחקים על ילד אחר. וכל הדבר הזה זה בעצם עניין, עכשיו, האמא של אותו ילד שצוחקים עליו יכולה לעבוד איתו בבית רגשית, וזה חשוב להכין אותו, אם זה אולי אפילו לשאול אותו, לחשוב איתו מה יכול לעזור לו רגע בזמן הזקה, בכל מקרה שאתה לפחד מההזקה, ואת ההתנהלות בהזקה. אז ההתנהלות בהזקה הרי אמורה להיות מאוד מדויקת, אני צריכה להכין אותו שבמקום בטוח, ואיך יורדים למרחב המוגן, לראות מה יכול לעזור לו אולי להביא איתו מהבית, איך להתנהל באותו רגע מאוד 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 בצורה מאוד ברורה. וזה כל בית ספר עושה כל הזמן תרגולים. אבל יש גם את העניין הרגשי, ואז איך להעצים אותו מול החברים האלה, ואולי איכשהו מסתביב לעשות איזה שהם צעדים שיעזרו לו להיכנס יותר לחברה מכיוון אחר, ועבודה משני כיוונים כל הזמן, שאנחנו חייבים להבין שאין פה מתכון, ובטח, אבל הדבר שאני הכי רוצה להדגיש שוב, זה להתייחס לזה ברצינות, ולא בטעות, אני ממליצה לא לבטל את זה בזה רק ילדים, אין לזה משמעות, עוד מעט המלחמה תחלוף וזה יעבור, יש פה ילד...
להתייחס ברצינות, לקחת את זה, להתייחס לזה ברצינות.
ממש, ובמקרים מסוימים, יכול להיות, סליחה, שאם יש ילד שיש ממש ממש קושי להיכנס למסגרת, אז לראות אם יכול להיות שעד שהדברים ירגעו, אולי להשאיר אותו רגע בבית, אני מתחילה כשאני מדברת עם ילד ולהרגיע אותו, אני לא אעשה משהו שמסכן אותך, או שיאמץ אותך במקום לא נעים. אם אני מרגישה שכרגע בלתי אפשרי להיות בבית ספר, אתה תהיה רגע איתי, אנחנו נראה איך מתמודדים, קודם כל להרגיע אותו, ומשם...
ולא להסס ללכת לייעוץ, לטיפול, לא להסס. זה כל כך חשוב.
ממש לא, ייעוץ זה לא רק שמשהו קיצוני, זה גם נקודתי, ולפני שזה הופך להיות קיצוני, זה גם נקודתי.
לגמרי.
הילד מפחד, וצריך לעזור לו, הוא מפחד כי מפחיד, וגם מבוגרים מפחיד פה, ובואו נראה איך אנחנו יכולים כל אחד לעזור לעצמנו, לעזור אחד לשני, ולטפל בדבר הזה, לא לבטל את זה, וזה לא פחד כי זה נורמלי, אז זה בסדר, לטפל בכל הדבר הזה.
איך אומרים, כל מצב, כל תגובה היא נורמלית למצב לא נורמלי. נעמת סובל, מדריכת הורים וילדים ויועצת שינה, תודה רבה על הדברים הכל כך חשובים האלה.
תודה רבה רבה.
תודה נעמה. אל תתייאש, אנחנו סיימנו. שעה נוספת של התוכנית עניין משפחתי, שעה לכבוד שבת, שבעזרת השם השבת הזאת תביא בכנפיה רק בשורות טובות. אמן אמן, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אמן, אני רוצה להודות לילי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני, פסח בגד, ניהול הפקה, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ישועת השם כערף עין. שבת שלום, שבת שלום.
אולי בקבל תחנונוי אף באף עושוי חיכני ואף בחמוס חותי יעשר איני חונני השם כי אומללוני ופועמי השם כי נבהלו עצומוי ונהפשי נבהלו מיועי יעשר איני